שלום לכולם. אנחנו נמצאים בכפזיין בניסן, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ואני רוצה לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה ההדגשה הזאת, השואה והגבורה? הרי עוד שבוע נציין יום זיכרון אחר לחללי מערכות ישראל. ולא שמענו ששם דואגים להדגיש יום הזיכרון לחללי ישראל וגבורתם. למה דווקא בשואה חשוב להוסיף את הגבורה הזאת? שאלה שנייה, שאולי תעזור לענות על הראשונה, מה פתאום בתאריך הזה? כפזיין בניסן, מה קרה ביום הזה שגרם לקבוע דווקא בו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה? התשובה לשתי השאלות היא זו. אחרי שהוקמה מדינת ישראל, ידעו שחייבים לקבוע יום כדי לציין את זכר השואה. אבל היה קשה לדור מקימי המדינה עם כל הרעיון הזה של עם שלם, של מיליונים שהולכים כצון לטבח. למה הם לא קמו להגן על עצמם? לא לקחו נשק, להיאבק בגרמנים, לעשות משהו כנגד הנאצים? היו חייבים להוסיף פה משהו שקשור למלחמה, משהו שהתאים לאתוס היהודי הלוחם שטיפחו כאן בעת הקמת המדינה. התייחסו לתאריך שמתכתב עם מרד גטו ורשה, המרד שפרץ בערב הפסח, והיה דוגמה מרכזית, המרד הגדול ביותר שעשו היהודים כנגד הנאצים. אז ערב פסח זה לא זמן לעשות יום זיכרון לשואה, אז כמה ימים אחרי חג הפסח קבעו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כדי להדגיש את הגבורה של אלו שאחזו בנשק, שנלחמו בכוח הזרוע כנגד הגרמנים. אבל האמת היא שכשמדברים על גבורה, הגבורה היחידה היא לא זאת של כוח. יש גם גבורה של רוח. גבורה שהיא לא פחות חשובה ועוצמתית, שאנשים שלא היה להם נשק, שלא ידעו לראות באקדח, אבל היו חמושים בגבורה רוחנית. גבורה של אמונה, של תקווה, של מסירות נפש, של ערבות הדדית. אנשים שבגיא צל מוות המשיכו את החיים וגידלו ילדים והביאו עוד חיים לעולם. וציפו לעתיד טוב יותר. זאת גבורה לא פחות גדולה מאשר אלה שאחזו בנשק, שהם באמת היו מעטים, לא רבים היו יכולים לאפשר לעצמם את המאבק הפיזי. אבל ללא ספק הייתה גבורה גדולה במישור הרוחני. אני אתן דוגמה אחת, דוגמה מטלטלת, שמופיעה בשו"ת השואה. אחד הדברים העניינים והמזעזעים זה שאלות הלכתיות ששרדו מימי השואה. אנחנו מכירים בספרות התורנית את העניין של שו"ת, שאלות ותשובות שהופנו לרבנים באלפיים שנה האחרונות, ויש אלפי ספרים של שו"ת. אבל אלו שנכתבו בימי השואה הם מזעזעים במיוחד, כי הם משקפים את ההתמודדויות, את הדילמות, את המצבים הבלתי אומנו שיהודים עמדו בהם. אחת השאלות הייתה של יהודי שפונה לרב ושואל, הבן שלי אמור להילקח עם משלוח של 300 ילדים שיוצאים מהגטו וידוע לאן לוקחים אותם. יש לי אפשרות לשחד את זה שמארגן את המשלוח והוא יוציא את הבן שלי מהרשימה. העניין הוא שהגרמנים היו מאוד מסודרים, וחייבים לעמוד במכסות. אם הוא מוציא מישהו אחד, הוא יצטרך להכניס מישהו אחר במקומו. משמעות הדבר, שילד אחר יילקח במקום הבן שלי. ושאל אותו יהודי, הבן שלי זה בן יחיד, אשתי כבר נהרגה, הוא מה שנותר לי מכל המשפחה. האם מותר לי לשחד בכסף כדי להציל אותו, כשאני יודע שילד אחר יילקח במקומו. אני לא אגיד עכשיו מה הייתה התשובה המפתיעה לכשעצמה, שענה לו הרב ומה אותו יהודי עשה בסוף. אבל רק תחשבו על השאלה, ותגידו לי דבר אחד, האם אתם יכולים לתאר לעצמכם עוד עם בעולם, שמישהו מבניו ישאל שאלות כאלו? האם תמצאו את אל איזה רוסי, או פולני, או פלסטיני, שיתלבטו בדילמות מוסריות כאלה, או שיגידו כמו שבאופן טבעי בן אדם יגיד, אני רוצה להציל את הבן שלי, הבן היחיד, לא אכפת לי מאחרים. אבל אצל יהודי זה אחרת. ויהודי שואל את עצמו, האם זה מותר מבחינת ההלכה? האם זה מוסרי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני במצב כזה? מי כעמך ישראל? והגבורה הרוחנית המדהימה הזאת, שהתגלתה בימי השואה, פשוט מעוררת השתאות כשאתה מסתכל עליה. אספר לכם רק עוד סיפור אחד שקרה כשאחת הרכבות הגיעה למחנה השמדה. במרכבת נשפחים מאות של יהודים, אלה ששרדו את המסע של שלושת הימים, לקחו אותם כמו בהמות בקרונות מסע. וכשיורדים מהרכבות, יורדת אישה צעירה, מחזיקה בידיים חבילה עטופה. וניגשת שם אל אחד החיילים הגרמנים, ואומרת לו, יש לך סכין? תביא לי סכין. והוא מסתכל עליה במבט מוזר, מה היא רוצה? חשב שבטח נטרפה דעתה, והיא רוצה שים קץ לחייה, להתאבד. והוא באכזריות אופיינית שולף את העולר שלו, ואומר לה, קחי, הנה. והיא לוקחת את הסכין. את החבילה שיש לה בידיים היא מניחה לארץ, פותחת את הבד המגולגל, וכל הנוכחים העומדים מן הצד רואים שיש שם תינוק בפנים, תינוק בן כמה ימים. והיא מרימה את הסכין ואומרת, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר גידשנו במצוותיו וטיבנו, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ועושה מה שעושה, מעלה את הבן שלה. היא לוקחת את הסכין ומחזירה לחייל הגרמני העמום, היא נושאת עיניים לשמיים ואומרת, קיבלתי מאלוקים ילד בריא, ואני מחזירה לו ילד יהודי. זה סיפור שכמותו תמצא רק אצל עם ישראל, בגיא צל מוות, במקום הנורא ביותר, יהודים שהמשיכו במסירות, באמונה, בחסד, בדאגה לזולת. כשאנחנו מדברים על יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נזכור לא רק את מרד גטו ורשה. נזכור לא פחות מזה, את הגבורה הרוחנית הזו, שהיא בגנים שלנו, מאז ועד היום, בגנים של עם ישראל. אחרי ההקדמה הזאת, חברים יקרים, אני רוצה לגשת אל השאלה, שהיא בכותרת של המפגש שלנו, שאלת השואה, איפה היה אלוקים בשואה? בטענה שאני רוצה לטעון, בערב הזה של יום הזיכרון לשואה תש"פ, שהשאלה הזו היא לא השאלה הנכונה. אולי אני אדייק יותר, היא לא השאלה הראשונית, המקדימה שאנחנו צריכים לשאול. כי יש שאלה אחרת, שאותה חובה עלינו לשאול עוד לפני שאנחנו מדברים על אלוקים, ונגיע גם לזה עוד רגע. שאלה המקדמית שצריך לשאול, היא לא איפה היה אלוקים בשואה, אלא איפה היה האדם בשואה. איך קרה שבלב היבשת, הנאורה, המתקדמת, המוסרית, התרחש הפשע הנורא ביותר בתולדות האנושות? אני רוצה להזכיר כאן תחקיר אחד, שאני חושב שרבים מתוכם מכירים, ושמו רק טיסה אחת. אני ממליץ מאוד לצפות בו, מי שטרם עשה את זה. תחקיר של חיים אכט, שעוסק בשאלה מטלטלת. האם בזמן מלחמת העולם השנייה, העולם ידע מה עושים עם היהודים? האם בנות הברית שנלחמו בגרמנים ובעוזריהם, ידעו שבפולין, שבמקומות אחרים יש מחנות השמדה שבהם נרצחים יהודים בצורה שיטתית. התשובה הייתה שהם ידעו. ויש עדויות, ויש מסמכים וראיונות, טייסים שהם מספרים, עברנו מעל המחנות, וידענו ששם רוצחים יהודים. ונשאלה פה השאלה, אם כך, למה לא ניתנה פקודה אחת להפציץ את הכבשנים, את היגזים, את מסילות הברזל שמובילות כל יום אלפי יהודים אל מותם? והטייסים אומרים, עברנו מעל, אבל פקודה הייתה, ממשיכים קדימה. ומתברר שהייתה מדיניות מכוונת לאפשר לגרמנים להתעסק עם היהודים. ואנחנו בינתיים נמשיך במאבק המלחמתי הכללי. בינתיים נרצחים עשרות אלפי יהודים כל יום? שימותו. למה לא נתתם רק טיסה אחת בשביל לעצור את ההשמדה? טיסה אחת בשבילנו. התשובה לנו, ראיתי שהם פשוט העדיפו להתעלם. אפילו טיסה אחת הם לא היו מוכנים לתת בשבילנו. יש סרט ששמו אמן, והוא בוסס על סיפור אמיתי על קצין גרמני שהיה מדען, והוא פיתח את הגז המפורסם ציקלון בי, כשהמטרה הייתה להשתמש בו לצורכי היגיינה, חיטוי. ואז מתברר לו שלוקחים את ההמצאה שלו ומשתמשים בה בשביל לרצוח בני אדם. הוא היה סך הכל בן אדם מוסרי, והזדעזע מהדבר הזה. הוא יוצר קשר עם כומר צעיר שהמשפחה שלו מקורבת אל האפיפיור, מי שעומד בראש העולם הנוצרי-קתולי, ששני מיליארד אנשים בעולם שרים למרותו. והם עושים מאמץ כדי להביא לאפיפיור את המידע על מה שעושים היהודים, את ההשמדה בגז, את הכבשנים, את הכל. אחרי מאמצים גדולים הם מצליחים במשימה, והם מצפים שבדרשת חג המולד, שזו הדרשה המרכזית שכל העולם כולו מקשיב, מה יגיד האפיפיור ברגע כזה, באמצע המלחמה, שהוא ינצל את ההזדמנות, את הבמה, ויקרא לכל המאמינים הנוצרים בעולם להתגייס כדי להציל יהודים, שהוא יקרא לכל האנשים המוסריים, אלה שנבראו בצלם אלוקים, לעזור ליהודים שנרצחים. והם מצפים בקוצר רוח, אותו מדען גרמני, באותו כומר, לדרשה הגדולה, והם שומעים את האפיפיור מדבר על זה שיש מלחמה בעולם, ושאנשים מתים, והוא מסיים את הדרשה שלו, והוא לא אומר אף מילה ליהודים. אני לא אגלה לכם את סוף הסרט, סוף טרגי, כמו המציאות. אני רק אסביר למה קוראים לסרט הזה אמן. התשובה היא, אנחנו יודעים שכשאדם מברך ומישהו אחר שומע, אז הוא אומר אמן. אמן פירושו להגיד אמת, נכון, קדימה, לך על זה. בעצם הסרט הזה טוען, הגרמנים רצחו בשיטתיות, אבל עולם שלם, כולל הכנסייה, עמדו מן הצד, והדבר היחיד שהיה להם לעשות ברגע הזה, זה להגיד אמן. הם לא מחו, הם לא התנגדו, היו מעטים שהצילו, היו חסידי אומות העולם, אבל הם היו ממש, לא אגיד בטלים ב-60 אפילו, עולם שלם, בראשו אירופה הנאורה והמתקדמת, עמדו מן הצד ואמרו אמן, אנחנו לא נשכח ולא נסלח לעולם על הדבר הזה. ואני אספר לכם את כל זה, מכוון לכך, שכשמדברים שאלת השואה, שאלה המרכזית היא לא על אלוקים, היא קודם כל על בני אדם, על האנושות שעמדה מנגד כשבליבה התבצע הפשע הזה. היה לפני שנים בירושלים איזשהו פאנל של אנשי דתות שונות, שעסק בשאלת אלוקים בשואה. מה שמעניין, שמי שהגיע לייצג את הדת הנוצרית, היה יהודי מומר, שהתקדם לדרגה של קרדינל, והוא בא לייצג את העמדה הנוצרית, בשאלת איפה היה אלוקים בשואה. וכשהוא הגיע, אז עמדו בכניסה כמה יהודים עם שלטים. על אחד השלטים היה כתוב, שתיקת האלוקים, ומה עם שתיקת הנצרות? כלומר, עד שאתה מדבר על איפה היה אלוקים בשואה, ואתה מעמיד פה את ריבון העולמים על כס הנאשם, איפה אתם הייתם? הנוצרים, איפה היה האפיפיור, איפה היו אנשי הרוח? זאת השאלה האמיתית שצריכה להופיע לפני הכל. הנקודה הזאת של ההתעסקות בשתיקת האלוקים, ואני אתייחס לזה עוד רגע, אני לא באה להתחמק מהשאלה, אבל צריך לדעת, זה דפוס מוכר של בני האדם מבריאת העולם ועד היום, שבכל מתעסק בשאלת האחריות האנושית, איפה הם בסיפור הזה, הם נוטים לגלגל את האחריות הלאה, ולהתעסק בשאלת האחריות של אחרים, בין אם זה אלוקים, בין אם זה יצורים אחרים. הרי כבר בחטא הראשון בהיסטוריה, כשאדם, סך הכל, מה ביקשו ממנו? עץ אחד בגן עדן, אל תיגע, כל השאר חופשי, והוא אוכל מצדה. ובא אלוקים ואומר לו, שמע, זה כל מה שביקשתי, עץ אחד, למה אכלת? מה אומר האדם? האם הוא ייקח אחריות ויגיד, טעיתי, מצטער, אני רוצה לעשות תשובה? לא. מה הוא אומר? האישה. ומה האישה אומרת? הנחש. כל אחד מגלגל את האחריות הלאה, מטיל את האשמה על מישהו אחר, התוצאה, בסופו של דבר, כולם משלמים את המחיר ומגורשים מגן עדן. אני אומר את הדבר הזה, כי הנטייה האנושית הזאת חוזרת בהרבה צרות ואסונות שהאדם נתקל בהם. בעולם שלנו יש בו רע, אנחנו לא מתכחשים לכך. יש בו סבל, יש איסורים, יש אנשים שמתמודדים עם דברים קשים מאוד. אבל צריך לדעת שכשמסתכלים על כלל הצרות בעולם, אמר כבר רמב״ם לפני 850 שנה בספר מורה נבוכים, האחראי המרכזי לרע שיש בעולם, זה לא מי שנמצא שם למעלה, אלא אלו שנמצאים פה למטה. זה בני האדם. אדם שאיבד את אחיו בתאונת דרכים, או שקרוב משפחתו נרצח בפיגוע, הוא יכול להפנות את חיצי האשמה כלפי מעלה ולהגיד, אלוקים, למה עשית את זה? אבל סליחה, לא מדובר פה באיזשהו צונמי, בתופעת טבע. יש כאן טרור שצריך להילחם בו. זו אחריות שלנו כמדינה, כעם. יש תאונות דרכים שצריך למגר אותם. הגורם האנושי פה הוא מכריע. אבל כבר אמר שלמה המלך בספר משלי, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. זו השיטה שבני האדם נוקטים בה מאז ועד היום. אדם הביא הרבה רוע לעולם. מלחמות, אנשים שפוגעים אחד בשני, שוד, רצח, אונס, התעללות, כל הדברים האלה זה אחריות של בני אדם. לפני ששואלים למה אלוקים מאפשר ולמה הוא עשה, השאלה היא קודם כל מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהעולם הזה ייראה טוב יותר, כדי להילחם ברשעה העולמית, כדי למגר את הרוע. תראו מה עשו האמריקאים ב-11 בספטמבר, כאשר המטוסים עם אותם טרוריסטים התרסקו אל מרכז הסחר העולמי בניו יורק. הם לא גלגלו עיניים לשמיים ואמרו, למה אלוקים גרמת פה שימותו 5,000 בני אדם? הם יצאו למלחמת חורמה נגד הטליבן, אוסמה בן לאדן, להילחם בטרור עד הסוף, לרוצץ את הראש של הנחש. לכן, אם אני מסכם את הנקודה, עוד לפני שאלת האלוקים בשואה, שעכשיו אנחנו נתייחס גם אליה, בני אדם צריכים קודם כל לשאול את שאלת האדם בשואה. איפה הייתה אירופה? איפה היו בנות הברית? איפה הייתה הנצרות? הכנסייה? איפה היו כל אנשי הרוח כשהתרחשה בליבה של אירופה השואה הנוראית? ומאז ועד היום, עד ששואלים על אלוקים, קודם כל, איפה אנחנו בסיפור הזה? ומה אנחנו יכולים לעשות את העולם טוב יותר, נקי יותר, מתחשב, בטוח? יהיו את הדברים שהם מעבר ליכולת שלנו. אבל הרוב הגדול זה בידיים של בני האדם. מה אנחנו עושים כדי שהעולם ייראה אחרת? אחרי כל זה, אני לא אתחמק. ואני רוצה לדבר גם על שאלת האלוקים בשואה. ולומר על כך שלוש הערות. הערה ראשונה נקרא לה הערת אזהרה. אפשר לשמוע לא מעט אנשים שכשמדברים על השואה, הם נכנסים לכל מיני חשבונות ודיונים בשאלה למה זה הגיע לנו. איזה חטא גרם שיבוא האסון הזה? ויש כאלה, תראו בכל מיני ספרים, שיגידו בגלל הרפורמה שפסתה באירופה. יהיו כאלה מהצד האנטי-ציוני שיגידו בגלל הציונות, הרצון לעלות לארץ. יהיו כאלה שיגידו בגלל שהתנגדו לציונות, שעם ישראל לא עזב את הגלות, אז קרה האסון הזה. ומשותף לכל התשובות האלו, שהן מנוגדות זו לזו, שהם אומרים, השואה קרתה בגלל שלא היינו בסדר. אני רוצה לומר, וזאת העזרה הראשונה, שאמירה שכזאת היא חילול השם נורא וחילול זכרם של הקורבנות. מעבר לזה, שהיא מתבססת על תפיסה שגויה, כאילו החשבון היחיד שיש לקדוש ברוך הוא לעשות בעולם, זה חשבון של שכר ועונש. וזאת טעות. זה נכון שיש גם חשבון של שכר ועונש, אבל לריבונו של עולם יש הרבה שיקולים בדרך שבה הוא מנהיג את העולם. האם כשאברהם אבינו צריך לקחת את בנו יחידו ולהקריב אותו לעולה, שזה דבר נוראי, זה כואב, זה עונש על חטא שהוא עשה? או שאולי היה כאן ניסיון שנועד לברר משהו בעולם עם כל הקושי הגדול שבו. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, מגדולי המקובלים, לפני כ-350 שנה, אנחנו מכירים אותו מסילת ישרים, אבל הוא כתב גם ספר דרך השם, שמדבר על יסודות האמונה, ושם בין השאר הוא אומר שיש 8 סיבות למה דברים רעים קורים לאנשים טובים. למה יש רע בעולם ואנשים צדיקים סובלים? אחת מהשמונה זה שהרע בא כעונש על משהו. אבל יחד עם זו, יש עוד 7 סיבות אחרות. הקדוש ברוך הוא לא צריך עורכי דין שייצגו אותו. יותר מדי אנשים מרגישים לחוצים להגן על הקדוש ברוך הוא, כי השואה זה נראה כמו כתב האשמה הגדול, איך ריבון העולמים אפשר שיקרה דבר כזה, חייבים להציל אותו. ולטעון לחפותו שזה היה מוצדק מה שהוא עשה. כי הם לא היו בסדר, ועשו ככה, ועשו ככה, ועשו ככה, ועל זה בא עונש. ואני שואל, תגידו לי, האם קיים אבון בעולם שמגיע עליו עונש נורא כזה? וגם אם יש אבון כלשהו, מה תגידו על ילדים, על תינוקות שלא טעמו טעם חטא? מה תגידו על צדיקים טהורים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, שגם הם נספו בשואה? על איזה חטא? ומה אפשר להאשים אותם? רואים בספר איוב, שכשבאים על האיש הזה כל מיני צרות קשות, אז שלושת הרעים, החברים שלו, באים לצידו, והם כביכול צריכים לסנגר על ריבונו של עולם כדי להסביר מה פתאום אלוקים מביא עליך דברים כאלה. והם אומרים לאיוב, זכור נא מי הוא נקי ועבד. כלומר, לא יכול להיות אדם נקי שיבוא עליו כאלה דברים. ואם קרו לך כאלה צרות, שילדים, והרכוש, והמחלות, והכל, כנראה שאתה לא נקי, שאתה חטאת, ולכן זה מגיע לך. ואיוב הוא איש אמת, הוא מסרב לקבל את התירוץ הזה. הוא אומר להם, זה לא נכון, אני חף מפשע, לא עשיתי, אין איזה חטא שבגללו מגיע לי הדבר הזה. ובסוף הספר, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מצדיק את הטענה של איוב, והוא נוזף ברעים, הוא אומר להם, לא דיברתם עליי נכונה כעבדי איוב? אני לא צריך עורכי דין, אני מסתדר מצוין בלעדיכם. ובוודאי שלהגיד כל מיני תירוצים כאלה, שזה קרה בגלל שעשו ככה ועשו ככה, אז בגלל זה הגיע אושוויץ, זה חילול השם, זה חילול זכרם של הקורבנות, וזו טעות בתפיסה שמגמדים את כל הנהגת השם לתפיסה אחת, שיקול אחד, יש חטא ויש עליו עונש. אז זאת הייתה הערה ראשונה, על שאלת האלוקים בשואה. הערה שנייה. אנחנו כבני אדם לא מסוגלים להבין את כל החשבונות של אלוקים. יכול להיות דברים נוראים שאנחנו לא יודעים להסביר למה הם קרו. אבל באותה מידה שאנחנו לא יודעים להסביר את הדברים הרעים, אנחנו גם לא יודעים להסביר את הדברים הטובים. אם הייתי מספר לכם על עם בהיסטוריה, שעבר צרות איומות ונוראות, שמיליונים מבניו הושמדו, והוא היה פשוט חסר אונים, ועם הזה מצליח להשתקם, ועוברות שנים, חולפים דורות, והוא מקים מדינה חזקה, מנצח את כל האויבים, בונה עוצמה כלכלית, מדינית, אדירה. והייתי שואל שאלה קטנה, כמה זמן עבר בין האירוע הראשון לאירוע השני? כמה זמן חלף בין ההשמדה הנוראית לבין ההצלחה המדהימה? אם היינו שואלים איזה היסטוריון אוסטרלי, קנדי, נטול פניות, הוא היה אומר, לפי חוקי ההיסטוריה, לפי דרכי התפתחות הטבעית, אולי 500 שנה, 400 שנה, אולי 300 שנה, אם זה עם יוצא דופן חרוץ במיוחד. העניין הוא שהשאלה הזאת זאת לא שאלה תיאורטית. היה עם כזה, וזה העם היהודי. ואם אני אשאל אתכם כמה שנים חלפו בין ההשמדה הנוראית של השואה, בין עשן הכבשנים, לבין הרגע שבו אנחנו מקימים מדינה שמנצחת בכל המלחמות, שהצבא שלה מדורג היום השמיני בחוזקו בעולם, עוצמה כלכלית, חקלאית, אי-טק, באמת קשה לתאר, הצלחה מדהימה. כמה זמן עבר בין החורבן הנורא לבין הקמת המדינה? 500 שנה? 400 שנה? 300 שנה? התשובה היא, 3 שנים. זה הזמן שעבר בין 1945, סיום מלחמת העולם הראשונה, ל-1948, תשח"ח, הקמת מדינת ישראל. אני הייתי אומר לכם על אדם שעבר תאונת דרכים איומה ונוראה, שעבר שתי רגליים, שתי ידיים, היה בבית לוינשטיין, מפורק כולו, והייתי מספר שאותו אדם הפך בהמשך להיות ספורטאי, וזכה במדליית זהב בשבעה תחומים, קפיצה לרוחק, קפיצה לגובה, שחייה, רמת משקולות, התעמלות אומנותית, ואני לא יודע מה. מה הייתם אומרים? אתם אומרים, לא היה ולא נברא, אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה כמותו. אז הנה היה, העם היחיד בעולם ששבר את כל החוקים, את כל הכללים, ותוך 3 שנים יצר מהפכה כזאת. מה אני רוצה לומר בכל זה? נכון, יש דברים רעים שאנחנו לא מבינים בהיסטוריה של עם ישראל, אבל באותה מידה גם את הדברים הטובים אנחנו לא מבינים. יש כאן דברים ששוברים את כל החוקים של ההיסטוריה. כי החוקים אומרים שעם שהתפזר בכל העולם, במשך 2000 שנה היה מנותק מהמולדת שלו, הוא מתבולל ונעלם. אין סיכוי שהוא יחזור לארצו, יחדש את שפתו, את ממלכתו, את תרבותו, ינצח את כל האויבים, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, חוץ מאשר אצלנו. אז אני רואה פה דבר אחד, החיים של העם הזה הם בניגוד לכל הכללים, הם בלתי מובנים לרע ובאותה מידה גם לטוב. אנחנו חיים היום בגן עדן, מדינת ישראל, שנת 2020, תשפ"א, זה אחד המקומות הטובים בעולם לחיות בהם. תראו, כשפרצה הקורונה, ישראלים מכל העולם, אלה שטיילו בדרום אמריקה ובנפאל, מהר מאוד חזרו הביתה, כי יודעים שזה המקום הכי בטוח, הכי טוב להיות בו, לחיות בו. בואו לא נשכח את זה. אנחנו בסוג של גן עדן, החלום של אבותינו מתגשם בנו, בחיים שלנו. אנחנו לא מבינים את השואה. גם את הקמת מדינת ישראל, הפלא הזה, בניגוד לכל התחזיות, לכל הכללים, אני שומר את אותו גזיר עיתון, שהופיע בארצות הברית, בתשח"ח, 1948, כשהוקמה מדינת ישראל. הכותרת הייתה, זה יהיה נס אם מדינת ישראל תחזיק מעמד 5 שנים. ככה היה כתוב. עברו מאז, לא מעט שנים. העיתון האמריקאי נסגר מזמן. ואנחנו כבר פה, עם ישראל חי וקיים, וימשיך עוד שנים רבות, בדרך העולה מתקדמת, צומחת ומאירה את העולם. אז זאת ההערה השנייה. כשאני אומר על שאלת השואה, אנחנו לא מבינים. את הרע, אבל באותה מידה גם את הטוב. מה כן יש כאן? חיים של עם שהם מעבר לכל הכללים. בניגוד לכל התחזיות, סדר גודל אחר. עם פלאי. ואחרי כל זאת, אני רוצה להגיע פה להערה השלישית והאחרונה, על שאלת האלוקים בשואה, ולחדד מה בדיוק השאלה. כשאנחנו שומעים את המספר 6 מיליון, קשה לנו מאוד. 6 מיליון זה משהו בלתי נתפס. אני רוצה לשאול אתכם, חברים יקרים, נגיד שזה לא היה 6 מיליון, אלא רק 3 מיליון. לא הייתה שאלה? ברור שכן. ואם זה היה רק 1 מיליון, ברור, קשה ולא מובן, למה זה קרה? ואם זה היה רק 10,000, עדיין השאלה בינה עומדת. ואם זה היה 100 אנשים שהובלו כצון לטבח הלא עוול בכפם, לא הייתה שאלה? הייתה. ואם זה תינוק אחד ששוכב בבית החולים, חובר לצינורות, מתייסר, תינוק שלא טעם טעם חטא, לא הייתה שאלה? בשבילו זה סוג של שואה מה שהוא עובר. למה זה מגיע לו? השאלה היא אותה שאלה בדיוק. מה בעצם השאלה אומרת? היא אומרת, למה קורים בעולם דברים שאנחנו לא מבינים? השישה מיליון זה לא איזשהו ג'וקר ששובר ואין לנו מה לעשות מולו. זאת אותה שאלה בדיוק על ילד אחד, על תינוק, חף מפשע, שלא מגיע לו. וזה חוזר לאותה נקודה, אנחנו בני אדם. אנחנו מתקדמים מאוד, אנחנו מחזיקים אייפון משוכלל, הגענו לירח, ועדיין אנחנו רק בני אדם. לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי נאום השם, כך אומר הנביא. כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. השאלה הזאת היא גדולה עלינו, אבל לא בגלל 6 מיליון, אלא כי פשוט אנחנו בני אדם, ונקודת המבט שלנו היא צרה. אנחנו מסתכלים כמו אדם שמביט על חדר מחור המנעול, הוא רואה חריץ צר, וזה כל מה שנגלה לנגד עיניו. האם הוא יודע מה היה לפני, מה יהיה אחרי? האם הוא מבין סודות של נשמות? האם הוא יודע מה עומד מאחורי כל היקום, כל המציאות? זה גדול עלינו. אנחנו כל שמצליחים לגמור את החודש, להגיע בזמן לעבודה, להשכיב את הילדים לישון בזמן. אתה רואה אנשים שלא מסוגלים לחשב 13 כפול 17 בלי מחשבון, אז הם כבר רוצים להבין איך ריבונו של עולם מנהל את המציאות? אנחנו צריכים קצת יותר ענווה, קצת יותר סבלנות לדעת את המקום הנכון שלנו. אנחנו מבינים הרבה, ועדיין יש הרבה שאנחנו לא מבינים. איפה היה אלוקים בשואה? זאת הכותרת שנתתי למפגש הזה שלנו. נותן לספר פה סיפור אחד, שיסגור לנו את הנקודה השלישית על השאלה הגדולה הזו. אחרי שהסתיימה השואה הנוראית, היו לא מעט ילדים יתומים. והביאו אותם לארץ, והיו צריכים לחלק אותם עכשיו למשפחות מאמצות. וניסו לחלק לפי איזשהו מפתח מפלגתי, קצת לחילונים, לדתיים, לחרדים. הגיעו 2 ילדים. שאלו, איך קוראים לכם? הגדול מביניהם אמר, קוראים לי נפתלי. קטן, איך קוראים לך? ישראל מאיר. מה שם המשפחה שלכם? לאו. שאלו אותם, אתם מכירים את הרב משה חיים לאו? מפיוט רקוב. אומרים, כן, זה אבא שלנו. וברגע שהתברר מי 2 הילדים האלה ומי היה אבא שלהם, אז לקחו אותם לחינוך חרדי, נציג אגודת ישראל בוועדה אמר, הם שלנו, הם באו מבית חרדי. ומי שלקח ואימץ אותם, אחרי שההורים שלהם נספו בטרבלינקה, היה האדמור מגור, בעל הבית ישראל, והם גדלו בבית שלו במשך שנים. וסיפר נפתלי, האח הגדול מבין 2, שהיה לא קל לגדול בבית הזה, עם הבית ישראל מגור. הוא היה בן אדם, כן, שבעצמו איבד אישה ושני ילדים בשואה, אחרי זה הוא ניסה בשנית ולא היו לו עוד ילדים. הוא היה כל הזמן שותק. היה לו עיניים שחורות, בוערות כפחם, הוא כל הזמן היה שותק. נותן קצת לדבר, אבל הוא לא דיבר. ופעם אחת סיפר הילד, הוא פנה אליי ואמר לי, רוצה לבוא לטייל? אמרתי, כן, סוף סוף הזדמנות ללכת איתו, לצאת, אולי הזדמנות נוכל לדבר גם. ואנחנו הלכנו ברחוב יוסף בן מתתיהו, כחתר נפתלי, והוא הולך קדימה בצעדים הגדולים שלו, ואני רץ אחריו. וברגע אחד הוא עצר, והוא הסתובב אליי, והעיניים שלו היו בוערות, והוא שאל אותי, ראית הכל? ואמרתי לו, כן. הוא שאל אותי, ראית את הכבשנים? אמרתי לו, כן. ראית את האשן? אמרתי לו, כן. ואז הוא שאל אותי, ראית את הקדוש ברוך הוא בתוך האשן? הוא הסתובב והמשיך ללכת. צריך להתבונן במשמעות של הסיפור הזה, ואני אחבר אותו אל הכותרת שלנו, איפה היה האלוקים בשואה. גם שם, בגלי צלמוות, מעבר להבנה שלנו, מעבר למה שהשכל האנושי מסוגל לקלוט, אנחנו מתחזקים באמונה שהעולם הזה הוא לא הפקר. הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה, בין אם אנחנו מבינים אותה ובין אם לא, את הטוב שבה ואת הרע שבה. החיים של העם הזה הם גדולים עלינו. הם מעבר לכל ההשגות, הם שוברים את כל החוקים, אשרינו שאנחנו זוכים להיות חלק מן העם הזה, גם אם יש רגעים של עלתה. ואנחנו לא מסוגלים להבין, אבל כן מסוגלים להאמין, שגם בתוך העשן הופיע ריבונו של עולם. אני רוצה לחתום, חברים יקרים, ופה שתי דקות לסיום המפגש שלנו, יום השואה, תשפ"א, במשפט אחד המסר, שאני רוצה לקחת מכל מה שדיברנו פה, לא מתפקידנו לעשות את חשבון הנפש של אלוקים. תפקיד שלנו זה לעשות את חשבון הנפש של בני האדם. האנושות צריכה לעשות חשבון הנפש שלה, אירופה, הכנסייה, ארצות הברית, איפה הם היו בשואה. עם ישראל יעשה את חשבונותיו הוא. וכל אחד מאיתנו ביום הזה צריך לחשוב על עצמו, על החיים, על העתיד שלו, איך אני הולך עכשיו לחיות את החיים שלי נכון וטוב יותר. אני רוצה לספר לכם על שיחה קשה שהייתה לי לפני שנים, זה היה בשבת. באתי אל חבר, התארח, וסביב שולחן השבת ישבה סבתא שלו, אישה מבוגרת, ניצולת שואה. וברכנו ברכת המזון, ובסוף ברכת המזון יש את הפסוקים האחרונים, פסוקים היפהפיים, שאומר שם דוד המלך, נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. וסבתא קפצה מהמקום, ואמרה, לא ראיתי צדיק נעזב, אני ראיתי, ועוד איך אני ראיתי. ועד במה סביב השולחן, הבנתי אחרי זה מהחבר, שזה לא פעם ראשונה, היא כל שבוע אומרת את זה. כל פעם שאומרים את הפסוקים, היא אומרת, אני ראיתי צדיק נעזב. והיא באמת עברה דברים איומים ונוראים, אתה רואה את המספר צרוב לה על היד. וכולם שתקו. ובאמת, מי אתה שתעמוד מול אישה, קדושה, ניצולת שואה, מה תגיד לה? אבל אחרי זה, חשבתי לעצמי, מה באמת התשובה לשאלה הזו? איך דוד המלך אומר משפט כזה? לא ראיתי צדיק נעזב. הרי ראינו בהיסטוריה הרבה צדיקים שמתו ונהרגו ונטבחו על קידוש השם, בשואה, במסעי הצלב. מה דוד המלך מתכוון? אני רוצה להציע את התשובה הבאה. צריך להבין אחרת את הכוונה במילים לא ראיתי. זה כמו שאסתר אומרת שם במגילה, איככה אוכל וראיתי בראה אשר תמצא את עמי. אסתר מתכוונת, לא סתם איך אני אראה, היא מתכוונת לומר איך ראיתי והמשכתי לעמוד מנגד. אני לא יכולה לעמוד מן הצד כשאני רואה שעם שלי הולך להשמדה, אני חייבת לעשות משהו ולסכן את עצמי, להיכנס לחשברוש כדי להפר את הגזרה. אני לא יכולה, איך אוכל לראות ולעמוד מן הצד. זה מה שאומר דוד המלך, עליו השלום. נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. הנושא פה זה לא איך הקדוש ברוך הוא, האם הוא אפשר שיהיו בעולם צדיקים שנעזבים. הנושא זה אנחנו. האם יכול להיות שאנחנו ראינו מישהו שקשה לו, שסובל, שמתמודד, והמשכנו להסתכל. עשינו פרצוף, עשינו לייק. אומר דוד המלך, לא, אני מעולם לא ראיתי ועמדתי מנגד. תמיד כשקרה משהו כזה, יצאתי לעזרתו. נחלצתי מאזור הנוחות שלי ועשיתי מה שאפשר כדי להילחם ברע, כדי להגן על הטוב, כדי לעשות את העולם שלנו מקום טוב יותר, טהור יותר לחיות בו. אני אכתוב חברים את המפגש הזה בדברים שכותב הרב מאיר בר אילן בהקדמה לאנציקלופדיה התלמודית. זאת סדרת ספרים מדהימה שהאמת היא שלא גמרו לכתוב אותה. הם נמצאים עכשיו אולי בקרך ה-40 וכותבים את זה כבר עשרות שנים. היא התחילה להיכתב שנה לאחר השואה. הרב מאיר בר אילן, שאחד מהאורחים שלה, כותב בהקדמת הדברים הבאים. איך אנחנו יכולים, בזמן כזה, אחרי שנשרפו, נרצחו, נחרבו בתי כנסיות, בתי מדרשות, איך אפשר להמשיך לחיות? אנחנו פה מנסים להוציא ספר, איך אפשר להתקדם? איך אפשר להתעורר בבוקר, להסתכל על השמש, שבעולם קרו כאלה דברים? את התשובה ללב הכואב שלו, הוא כותב במשפט הבא, ומי יודע כמה לילות תרופי שינה ספוגי דמעות עברו עליו עד שהוא אמר את זה. והוא אומר כך, אם נחרבו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שם, באדמת אירופה המקוללת, אנחנו נקים אחרים תחתיהם פה בארץ ישראל. אם נרצחו ילדים, וילדות, תאורים ותמימים, אנחנו כאן נביא חיים חדשים לעולם, וילדים וילדות תשחקו ברחובות ירושלים. ואם שליש מן העם היהודי נכחד, כל אחד מאיתנו מחויב להיות יהודי פי שלושה. אלו היו הדברים שלו, ואלו הדברים שאני אומר לכולנו. ביום הזה, השאלה שכל אחד ואחת מאיתנו צריך לשאול את עצמו, האור הגדול של האמונה, של החסד, של הקדושה, שהייתה באותם אחים יקרים, שעלו כקורבן השמיימה, מעבר לכל ההבנה שלנו, איך אנחנו יכולים למלא את החלל? איך אנחנו יכולים פה בארץ ישראל, לא באדמה המקוללת של הגלות, כאן, במקום זה, לבנות חיים חדשים, עוד תורה, עוד חסד, עוד אמונה, עוד תקווה, עוד תפילה, זה התיקון, זו הנקמה, זו הנחמה. נזכה לבשורות טובות, נשועות ונחמות. תודה רבה לכם. להתראות.